ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברביעית מתכנסים אנו כאן רבנן ותלמידיהון ביומי דחנוכה לברר לעצמנו סוגיות מהחיים. לפני 3 שנים יסד ראש הישיבה את הבמה המיוחדת הזאת, ומאז יצא לנו לעסוק בנושאים שונים. בשנה הראשונה עסקנו ביחס שבין תורה למדע, בשנה השנייה ביחס שבין הלכה לרפואה, בשנה השלישית היחס שבין הלכה לכלכלה, איך מנהלים מדינה מודרנית בדפוסים הלכתיים כלכליים. היום מבקשים אנו לשמוע, להתבונן, להחכים, ועיקר העיקרים ללמוד כיצד להתמודד עם הסוגיה. זאת היום הסוגיה באי הידיעה, ולא משנה בכלל כיצד ננסח את הכותרת. היא קשורה לכל בית, לכל בית מדרש, לכל בית חינוך, לכל מציאות משפחתית, זוגית וחברתית באשר היא, ובנוסף היא עוטפת כענן ומקיפה את האדם הפרטי. אותם המצאות טכנולוגיות שהיו נראות קטנות ומרשימות לשעתן ועוררו התפעלות והשתאות בבחינת אתה חונן לאדם דעת. הדבר הראשון, הפלאפון, כשמו כנו, הפלא שניתן להתקשר במערכת שאינה קווית אלא אלחוטית. לא חייבים להיות כבולים למקום על מנת לדבר בטלפון. הדבר השני, האינטרנט, בלעז, מרשתת, בלשון הקודש. מערכת המידע הגדולה בתבל הפכה את יושבי מזרח ומערב לכפר אחד קטן, מסייעת לרופא בקצה אחד של העולם להגיע לתרופה שנמצאת בקצה האחר. והנה נוצר חיבור בין הרופא לבין התרופה, ובאמצעות הקשר הזה מצילים חיים של אדם. הדבר השלישי, הרשת החברתית, הפייסבוק, שנועדה להיכרות חברתית פשוטה, פנים בפנים בגרסה מודרנית, ועוד כהנה וכהנה פרטים רבים ומגוונים. בראשית הייתה מחשבה, מה שהיה נראה בתחילת הדרך ככלי מקל ועוזר משמעותית להתנהלות חייו של האדם המודרני, מעורר כיום, כ2 עשורים לאחר תחילת העידן, מחשבות אחרות לחלוטין. שפה אחרת וחדשה השתלטה על מחוזותינו. זוהי שפה שפרצה גם את גבולות בית המדרש. לפתע יש בית מדרש וירטואלי, יש שיעורים מקוונים, אפשר להוריד את תשובת הרשב"א לאייפון, ובסמארטפון אפשר לשמוע את ניגוני מוז'יץ. כל מי שחי פה רק לפני 20 שנה לא יבין בכלל להיכן הגיע. ומאידך גיסא, זוהי הטרמינולוגיה שכל בר בירב משתמש בה היום. אלא שכאן נקודת השבר, נפרצו הגבולות, השעבוד הפך להיות קשה מנשוא. מכשיר הפלאפון לא משמש רק לשיחות, הוא הרבה הרבה מעבר לזה. נעלמה הערת הפנים, אתה מנסה לדבר עם מישהו והוא משיב לעומתך, אין לי זמן, שלח מסרון. מורה נוסע לטיול עם תלמידיו, מנסה להפעים את נפשה מנופי ארצנו הקדושה, והם בשלהם, כל אחד ומכשירו בידו. אתה יושב בישיבת עבודה וכל אחד בודק ומשיב את המיילים שהוא קיבל בו זמנית. השעבוד אינו נגמר רק בתרבות הצריכה ודפוסי ההתנהגות, הוא מגיע למקומות אפלים ואסורים, וכאן הבעיה מקבלת משמעות נוספת. אדם חי בזהות כפולה, יש את זהות החיים ויש את מה שנעשה בחדרי חדרים. מערכות המידע עמוסות בתכנים אסורים, במסרים הפוגעים בנפש פגיעה אנושה, ואנחנו אנו באים. כמובן שבראשונה צריך להכיר את הנתונים, וזוהי נקודת דיון משמעותית לכל הבנה של הנושא, בכל נושא ובוודאי בעניין הזה. המחקרים של השנים האחרונות מדברים כמעט על 90% מבני הנוער שגולשים בקביעות ברשת. מדובר על ממוצע של כ-40 שעות בחודש, ועוד כהנה וכהנה. שתי דרכים לפחות להתמודדות עם העניין הזה. יש מי שאומר חדש אסור מן התורה. הכל אסור, עד כדי כך שיש מי שיציע שכל מי שגולש ברשת או עוסק בדברים הללו, הוציא מן דהו כל קורא לגולשים, ובו הנחיה להציב בצורה בולטת ליד המחשב תמונה גדולה של רב, ובמקביל מבקשים שהגולש יאמר לפני כל גלישה כמה פרקי תהילים, תוך כדי תפילה שהקדוש ברוך הוא יסייע לו לצלוח בשלום את סכנת הגלישה. אבל הכוונה היא, אם המטרה היא ליצור כאן איזשהו אח גדול שמפקח על האדם, כמובן שהדברים אינם פשוטים ולא תמיד הם גם אמיתיים. בוודאי שצריך להציב חסמים, אבל יחד עם זה צריך ללוות את העניין, ונדמה לי שבישיבה, השיחות של ראש הישיבה בחודש האחרון שעסקו בעניין הזה, הם לוו במנגינה שלא ביקשה להפחיד, אלא ביקשה לרומם. זאת המטרה שלנו ביום העיון הזה, כשאנחנו מצוידים במשנתו החינוכית של הרב, כפי שלימד אותנו בעין היה, הורונו חז"ל, נועם דרך החינוך, כי לא במהלומות יחונך אדם, כי אם בדרכי נועם. ואם עד הזמנים האחרונים לא ירדו חכמי הפדגוגיה לזה, והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים, עד הימים הללו שהניסיונות הרבים הוכיחום להשכיל את אשר הורונו חז"ל, לא במהלומות יחונך אדם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.